כשמסדרים משהו, כולכם יודעים את זה, כולכם התנסיתם בזה פעם, כשמסדרים משהו זה נראה כאילו שמישהו עושה קסם. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט הבית האופטימי. אני שירלי אבנון קרייזל, אני מחברת הספר הבית האופטימי שהוא מדריך רגשי ומעשי לטיפול בבית. אני גם מרפאה בעיסוק ומנחת קבוצות בתחום בריאות הנפש, מסדרת בתים ומעצבת פנים. הפודקאסט הזה מיועד לכל מי שרוצים לשפר את מערכת היחסים שלהם עם הבית שלהם. לאלה שמרגישים קרובים אל הבית ומחוברים אליו, לאלה שמתקשים עם התובנות שלו ולא יודעים מאיפה להתחיל, ולכל מי שביניהם. זה פודקאסט על הבית, הפיזי והרגשי. אני מזמינה אתכם לבלות איתי, לחשוב איתי, להתלבט איתי, ואולי גם ללמוד. אתם יכולים לשלוח לי שאלות שמעסיקות אתכם בעניין הרחב הזה, ואם אתם מכירים מישהי או מישהו שאתם חושבים שהפרק הזה יכול להועיל לו או לנחם אותו, פשוט תשלחו לו אותו. יאללה, מתחילות. אז אני רוצה לספר לכם משהו שלמדתי השבוע מגילי יובל. גילי היא משוררת של עולם העבודה. היא כתבה ספר שירים שנקרא הפעם עם הקובץ, ובקרוב יוצא עוד ספר שלה שקוראים לו בית שני. ומדי פעם שאנחנו מדברות בטלפון, אני מספרת לה כל מיני חלומות ותוכניות שהיו לי סביב היציאה של הספר. והשבוע, כשדיברנו, סיפרתי לה כל מיני דברים ואמרתי לה, זה לא קרה. וגם זה לא קרה. ואז היא לימדה אותי להוסיף את המילה יט. עדיין. נגיד אני אומרת לה, תראי, לא הזמינו אותי לטלוויזיה. אז היא אמרת לי, יט. עדיין לא הזמינו אותך לטלוויזיה. לא כתבו עליי בכלל כלום בעיתון הזה והזה. עדיין לא כתבו עלייך בעיתון הזה והזה. לא עשיתי פודקאסט. עדיין. והנה, כשחושבים על משהו בעדיין הזה, המילה עדיין בעצם משאירה אותנו עם התקווה הזאת, עם המשאלה, וגם עם המקום להבשלה של הדברים. כי הנה, הנה אני עושה פודקאסט. הזמן הזה הגיע. והדבר הזה הוא כמובן נכון לכל דבר בחיים, ובטוח שהוא נכון לכל מה שנוגע לטיפול בבית. הבית שלי לא מטופל, עדיין. אני לא אוהבת את הבית שלי, עדיין. קחו את זה, מתנה ממני ומגילי. בשנות ה-50 של המאה הקודמת, היה פסיכואנליטיקאי שקראו לו דונלד ויניקוט. והוא בעצם עבד עם כל מיני אמאות ואבות, עם הורים באופן כללי. הוא מצא שהרבה מאוד אמאות מאוד, מאוד, מאוד מתוסכלות מהדבר הזה, שהן כל הזמן מנסות להיות האמא המושלמת הזאת, שכל הזמן קשובה לתינוק שלה ויודעת מה הוא צריך, וכל הזמן מזהה אם הוא רעב או שהוא צריך להחליף לו חיתול, או מה בדיוק הסיפור, ואיך לעשות שהיא כל הזמן תהיה על זה, כמו שאומרים. ואימהות, כמו שאתם יודעים, או לא יודעים, אם אתם אימהות, או שלא יצא לכם עדיין להיות אימהות, אי אפשר להיות כל הזמן קשובה לתינוק, אי אפשר כל הזמן לזהות את הצרכים, מה הוא בדיוק צריך בכל רגע נתון. והוא בעצם אמר דבר כזה, אימהות, תינוקות לא צריכים אימא מושלמת. הם צריכים אימא בשר ודם, שלפעמים קשובה ומזהה את הצרכים, ולפעמים היא בעצם נותנת לילד להיות מתוסכל, אבל מתוסכל במידה שהוא יכול להכיל, והוא טבע את הביטוי המהמם Good Enough Mother, בעברית אם טובה דייה. ובעצם מה שאני רוצה להציע לכם סביב הבית, זה אולי המסר המרכזי שלי בספר, ובכלל בדברים שאני מדברת עליהם, הוא לשחרר את הפנטזיה שלנו לבית מושלם. הבית המושלם הזה שאנחנו כל הזמן שואפים עליו, שהוא תוצר של העולם שאנחנו חיים בו, אנחנו כל הזמן מסתכלים בפינטרס ובאינסטגרם, ואנחנו רואים מגזינים ומפרסמים לנו כל מיני כתבות, כל הזמן אנחנו מקבלים לפרצוף כל מיני בתים מעוצבים ומפונפנים ובאמת מהממים. אבל הבתים האלה יוצרים אצלנו איזו תפיסה מעוותת בעצם של ככה אמור לראות בית. כשאני רואה את הבית הזה, אז אני אומרת, אוקיי, מה זה הדבר הזה? איך אני, כאילו, מה הקשר בין הדבר הזה שאני רואה בתמונה בסוף, לבין הבית שלי, שאני חיה בו עם הבעל שלי, ועם שלושת הבנים שלי, ועם הכלב שלי, ואין שום קשר בין מה שאני רואה פה בתמונות, לבין הבית שלי. זה כמובן יוצר חוויה של תסכול נורא נורא גדול, כי יש לי איזה מין פער נורא נורא גדול, שאני לא מצליחה לגשר אליו. ובעצם מה שאני רוצה לתת לכם, או להציע, זה לשחרר את הפנטזיה לבית מושלם, ואני מדברת כל הזמן על בית טוב דיו. מה זה אומר בית עובד היום? זה אומר בית שהיום אני מטפלת בו יותר, ומחר אני אטפל בו פחות, ואני מבינה שזה איזשהו משהו שאני עושה כל הזמן כמיטב יכולתי. הבית שלי לא יכול להיות מושלם, והוא גם לא צריך להיות מושלם. כאילו, המילה הזאת גם מושלם, זו מילה שאתם יודעים כבר קצת, כאילו, כולנו נורא מושלמים, מושלמת, את מושלמת. אז בואו נניח לדבר הזה, ונהיה עם מה שיש, ונעשה את הכי טוב שאנחנו יכולים כדי לשפר את הדבר הזה שכבר יש לנו. עם המגבלות שלנו, עם המגבלות של האנשים שחיים איתנו בתוך הבית, וגם עם היכולות שלנו, יש לנו גם הרבה יכולות, פשוט, עוד דבר שאני רוצה לספר לכם על הדבר הזה, זה שהרבה מאוד מהבתים, או עזבו הרבה מאוד, כל הבתים שאנחנו רואים במגזינים וברשתות, כל הזמן הבתים האלה שמצטלמים לצילומי עיצוב, הם לא באמת נראים ככה, אתם יודעים? כאילו מישהו מתוך העולם הזה והיה פעם ביום צילומים של בית כזה יודע כמה אנשים נמצאים שם מאחורי הקלעים כדי להוציא בעצם את החיים עצמה מתוך הבית כדי שהוא יהיה סטרילי לגמרי, כאילו לא יהיה בו שום סימן של חיים, הרי אין שם, לא יראו שם משחת שיניים ולא סל כביסה ולא שערות של כלב, הכל שם הוא כאילו הוא ללא חיים. אתם יודעים שבצילומים האלה לפעמים מוחקים את השלטרים, מוחקים מזגנים מהצילומים. כאילו כל דבר שהוא לא כאילו פרפקט ומושלם, בעצם מוציאים אותו מהתמונה. וזה מייצר אצלנו איזו תחושה שככה זה אמור להיות. אבל אין ככה זה. כאילו אפילו הבית עצמו שמצטלם, הוא גם לא נראה ככה בעצם. כאילו כל החיים עצמם עברו באותו רגע רק שלקחו את הצילום, רק שלחצו על הקליק של המצלמה, העבירו את החיים עצמם לחדר השני. פעם עשיתי על זה איזה סטורי שצילמתי את הבית שלי עם צלמת, אז עשיתי סטורי על איך זה נראה בעצם מאחורי הקלעים, מה הולך שם שאפשר להשתגע פשוט, כן, הבלגן המטורף, איך נראה כאילו החדר של הבן שלי כשהוא שאב לתוכו את כל האלה של אחד הבנים שלי, שאב לתוכו את כל תחולת הבית בערך שצילמו דברים אחרים, ואז איך הכל נהיה כאילו מפונפן ומדוגם ומדויק והכל עומד במקום רק ברגע שהוא יצטלם, אבל זה לא נראה ככה באמת. אז בואו נבין את הדבר הזה, שזה לא ככה, זה לא עובד ככה. זה בעצם כמו לראות צילומים של דוגמניות, שאני יכולה לראות ולהגיד, וואי אלוהים, זה דבר, מה זה הדבר המהמם הזה? ואז אני מסתכלת במראה ואומרת, אוקיי, 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 מה אני עושה פה עם הפער הזה? כן, יש דוגמנית שהיא נראית ככה, כן, כנראה שעשו עליה עבודה, היא גם יפה, לא אומרת שהיא לא יפה באמת, אבל עשו שם עבודה, הרבה אנשים עבדו שם וגם פוטושופ וכל הסיפורים פה האלה, אבל בסוף יש לי אותי עם הגוף שלי, עם הפרצוף שלי, עם הגיל 51 שלי, ועם זה אני צריכה לחיות בשלום, ואותי אני צריכה לאהוב, וזהו, כאילו בוא נתמקד בדבר הזה, כן? בית אופטימי, פרצוף אופטימי. אני רוצה לספר לכם על איזה ביקור שעשיתי בבית ממש לפני איזה שבועיים. במסגרת מה שאני עושה, אני בעצם מסתובבת לי בארץ, גם עם הספר שלי וגם בלי הספר שלי, גם עושה הרצאות ומפגשים, אבל אני גם מגיעה לאנשים לביקורי בית. כמו מין פגישות ייעוץ כאלה שאני מגיעה לעשות. והזמינה אותי איזו אישה, אישה כזה, לא יודעת איך להגיד את זה, שזה גם יהיה פוליטיקלי קורקט. אישה בת 70 פלוס, שהיא אלמנה, גרה בצפון באיזה יישוב, והיא שמעה אותי באיזה פודקאסט אחר שהתראיינתי בו והתקשרה ואמרתי לה אני לא מגיעה עד הצפון, לא מגיעה עד שם, והיא אמרה לא אין דבר כזה, את מגיעה אליי הביתה. היא הייתה מאוד מאוד אסרטיבית הגברת הזאתי ונורא מצא חן בעיניי, למעשה נדלקתי עליה כבר בטלפון, אמרתי טוב יאללה אני אעשה, מה קטע, אני אעשה טיול, נראה, נפגוש אותה. טוב, ואני מגיעה, נכנסת אליה הביתה, גר בבית יפה כזה, מאוד מאוד גדול ובית שווה בצפון כזה של כזה כמה קומות, מן וילה כזאתי, וכשאני נכנסת אליה הביתה, כשתנו נורא נרגשות מהמפגש, אני כזה נכנסת לסלון, ואני אומרת, וואו, כאילו מה זה המקום המהמם הזה, אלוהים, מה זה הבית הזה? כאילו, היה לי כזה בראש, למה הזמנת אותי? מה הסרט? כאילו, זה מושלם פה, מדהים. כאילו, הכל כזה, הרעיתים והחפצים שלה, וכאילו זה מאוד מאוד ברור שזאת אישה עם טעם מעולה, וכזה אני מסתובבת בסלון, תוך כדי שהיא מכינה לנו משהו לשתות וזה, אז אני מסתובבת, תמיד אני מסתובבת ונוגעת ומחטטת, יש לי את הקטע הזה. כאילו, צריכה להרגיש, כבר מנסה להרגיש בבית, ואני אומרת לה, תגידי לי, מה זה הדבר המדהים הזה? זה פשוט מהמם פה, תראי מה, תראי איך שהבית שלך נראה, למה קראת לי בעצם? מה הסיפור? אז היא אומרת לי, חכי, זה לא באמת, חכי, אני אקח אותך תכף לקומה התחתונה, תראי מה זה, תראי מי אני באמת. ואני אומרת לה, ומי זה פה? זה לא את באמת? מי עשה פה את כל היפה הזה? מי עשה פה את כל הסידור הזה ואת העמדה המהממת הזאת של כל החפצים? מי בחר אותם ומי יצר אותם? זה אני עשיתי את זה? זה גם את. זאת אומרת, גם החלק הזה, גם הקומה, קומת ה, אני יודעת איך לקרוא לזה, הסלון והמטבח וכאילו הקומה המרכזית של הבית, זה גם את. וכן, יש גם את הקומה התחתונה. זאת שלא רואים, שלא מביאים אליה את האורחים, חלקים הפחות מטופלים שלנו. אבל, וכשאמרתי את זה, אז היא הסתכלה עליי במין, וואלה, כן, את צודקת, כן, זאת גם אני. וכאילו ההבנה הזאת היא שיש בנו כל מיני חלקים, זה כמו שמישהו יגיד לי איזה יפה אני, ואני אגיד לו, כן, אבל אני שמנה, או כן, אבל לא יודעת מה, יש לי שערות ברגליים. כן, אוקיי, אני גם שמנה, גם יש לי שערות ברגליים, אני גם יפה, אני כל הדברים האלה ביחד. ואפשר לראות את זה שאנחנו אנחנו סך כל החלקים שלנו, ואי אפשר להתעכב או להגיד אני רק כזאת או אני רק כזאת, כי אנחנו הרי באמת גם וגם, ואנחנו מלא דברים, וגם הבית שלנו בדיוק כמונו, בגלל שהבית שלנו הוא בעצם איזה כמו שלוחה, כמו עוד איבר, הוא חלק ממי שאנחנו, וכשגרה בבית משפחה, אז הוא בעצם איזה מין מראה כללית לכל בני המשפחה, שיש בה הרבה דברים, יש בה הרבה חן והרבה יופי וסיפורים וזיכרונות וזה, וגם כאבים, כישלונות, תקיעויות וכו וכו. אז כשאנחנו מבינים את הדבר הזה, שהבית זה דבר מורכב, ואין בו שום דבר שהוא, דיברנו על זה גם קודם, הוא לא יכול להיות שלם, והוא לא יכול להיות מושלם, הוא לא אמור להיות, כמו שאנחנו לא מושלמים, מה זה בכלל המילה הזאת, אז אפשר להתייחס קצת יותר בחמלה, גם כלפינו, וגם כלפי הבית, ולא להרגיש כל הזמן מה אני לא עושה, ואיפה לא מצליח לי, ואיזה מגירות לא סידרתי, להבין שיש לי מגירות לא מסודרות, כמו שיש לי חלקים לא מטופלים אצלי בפנים, בעומק של האישיות שלי, ויש חלקים מאוד מטופלים, ומאוד יפים, ומאוד מטופחים. אנחנו כל הדבר הזה, ובדיוק ככה גם הבית שלנו. אוקיי, אז באמת אולי בגלל שזה פרק ראשון, אני אספר לכם איך התגלגלתי לדבר הזה. איך זה קרה האירוע הזה שבו אני כותבת ספר על סידור הבית. כי הרי זה לא שכשהייתי קטנה ושאלו אותי מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה, אני אמרתי אני אכתוב ספר על סידור הבית. וגם בטח לא אני אסדר בתים. זה לא חלום של אף ילדה וזה בטח לא היה חלום שלי. שהייתי ילדה בכלל רציתי להיות זמרת. ומאוד אהבתי במות, ומאוד אהבתי להופיע, וזה מה שחשבתי שאני אהיה שאני אהיה גדולה, אבל החלום הזה התפוגג די מהר, למעשה נגיד בגיל 18 כבר הבנתי, אחרי שלא התקבלתי לפסטיבל שירי ילדים, ואז לא התקבלתי ללהקת צופי תל אביב, ואז לא התקבלתי ללהקת צבאית, אמרתי אוקיי, יש לנו כאן איזה משהו, מישהו מנסה להגיד לך משהו, קחי את הדבר הזה, תקיעי אותו בבוידם, אולי פעם תוציא אותו, ואולי לא, ואז פניתי לפלן בי, והחיים התגלגלו ככה שהייתי, הלכתי ללמוד ריפוי בעיסוק אחרי הצבא, ואחר כך, ועבדתי בתחום של בריאות הנפש הרבה שנים, ואחר כך גם למדתי פסיכודרמה, ועבדתי באוניברסיטת תל אביב, והייתי המון המון שנים בתחום הטיפולי, שמאוד אהבתי אותו מצד אחד, ומצד שני כל הזמן הייתה שם איזה מין תנועה כזאת של חוסר צביעות רצון, כאילו הייתי אישה לא מרוצה. לפעמים מרוצה, לפעמים אבסוטה, אבל לפעמים, נו, אבל רגע, מה אני אעשה? כאילו, מה אני בעצם רוצה לעשות בחיים? מי אני, מה אני וככה. ואז הכרתי את עודד, וילדתי את שלושת הבנים שלי בתוך 4 שנים, והיו 4 שנים שבהם הייתי בעיקר אימא, וככה רציתי להיות, אבל השאלה הזאת לגבי מה אני רוצה לעשות עם עצמי מבחינה מקצועית, נשארה כל הזמן פתוחה. עד ש, כאן מגיע טוויסט בעלילה. טוויסט בעלילה קרה כשעברנו מתל אביב לכפר סבא. תדם, ללא ספק, אירוע משנה חיים. ובמעבר הזה החלטתי שאני עוזבת את העבודה שלי באוניברסיטה, ואני רוצה להגיד את זה, לחבר את זה לנושא שלנו, ולהגיד שלפעמים בשביל להכניס דבר חדש, צריך קודם להוציא את הדבר הישן, והרגשתי שאני צריכה לנקות את היומן שלי, לא לחפש עבודה או לחפש את עצמי תוך כדי שאני עובדת באוניברסיטה, אם אני כבר יודעת שאני לא רוצה להמשיך לעבוד באוניברסיטה, אז ביי, למרות שכולם אמרו לי, מי עוזב עבודה באוניברסיטה, מה זה זה, עבודה באוניברסיטה, זה לא דבר שעוזבים, אז אוקיי, יכול להיות, אבל אני הרגשתי שזה לא המקום שלי, ושאני לא, העתיד שלי לא נמצא שם, והתשובות שלי לא נמצאות שם, ועזבתי. וכשעברנו לכפר סבא בעצם, היומן שלי היה ריק, ואף אחד לא חיפש אותי, ואף אחד לא פנה אליי, ואף אחד לא שאל אותי שום דבר במייל, ולא בוואטסאפ. וזה אולי נשמע כמו חלום, אבל זה חלום לתקופה מאוד קצרה, כי אנחנו בסוף צריכים לעשות משהו משמעותי בחיים, ויום אחד כשלקחתי את הבנים שלי לגן, לגנים שלהם, הצעתי לאחת הגננות בגן של הבן הקטן שלי, מה דעתה שאני אסדר את פינת האומנות בגן? אמרה לי, מה זאת אומרת? אמרתי לה, אני רוצה לסדר, יש פה בלגן ואני יודעת לסדר ואני אוהבת לסדר ויש לי זמן ובא לי לסדר פה. וככה העיניים שלה נפתחו והיא הסתכלה אליי ואמרה, ברור, כאילו מה השאלה? ובעצם שם קרה הדבר, התחלתי לסדר, כל הסיפור הזה התחיל מזה שאני מסדרת את פינת האמנות בגן של איתן, הבן הקטן שלי, ותוך כמה שעות אני מרגישה משהו שלא הרגשתי שנים, לא משנה איפה עבדתי, מחלקות פסיכיאטריות, עבדתי בכלא, עבדתי באוניברסיטה, לא הרגשתי את מה שהרגשתי שם בשעות האלה שבהם סידרתי את פינת האמנות בגן המונטסורי של איתן. הרגשתי שאני מחוברת לתשוקה שלי, שאני פשוט עושה את הדבר שאני הכי אוהבת לעשות, ושאני הכי טובה בו, ואני מבסוטה, אני מתרגשת, אני מסופקת. ואז מה שקרה, שזה הדבר המאמן, זה שגיליתי שלא רק אני מבסוטה ומרוגשת ומסופקת, הגננת בהלם ממה שקרה כאן, היא לא ידעה שיש לה את הדברים האלה בגן, הילדים עומדים, כאילו שמותי לסתות ופעורי עיניים מול הפינה החדשה שפתאום נהייתה בגן. אתם יודעים שזה כשמסדרים משהו, כולכם יודעים את זה, כולכם התנסיתם בזה פעם, כשמסדרים משהו זה נראה כאילו שמישהו עשה קסם, כאילו איך זה היה קודם ואיך זה נהיה עכשיו. עכשיו זה לא קסם, פשוט מסדרים, ככה זה נראה, אבל כל הסיפור הוא שזה הקטע עם הסדר. והתחלתי לסדר בתים, וכאילו התחלתי להגיד לאנשים, תקשיבו, אני מסדרת, תגידו לאנשים שאני מסדרת, והתחלתי לסדר בתים ומשרדים וקליניקות, ולא יודעת מה שהיה צריך, ואחר כך זה התפתח לזה שהוספתי לזה גם הלבשה של הבתים, כדי לעשות שזה לא רק יהיה מסודר, אלא שזה יהיה יפה ומסודר, וכמה שנים אחר כך לתוך הדבר הזה, הרגשתי שנמאס לי להתנצל וכל הזמן להגיד, אבל אני לא מעצבת, לא למדתי עיצוב, אז תיקחו מעצבת ואני אבוא אחרי המעצבת. פשוט אמרתי לעצמי, לכי ללמוד עיצוב פנים, יאללה, תגמרי את זה, תגמרי עם זה, פשוט תהי המעצבת גם. ואז גם הלכתי ללמוד עיצוב פנים, ובעצם ככה יצא שכשנכנסתי לבתים, נכנסתי כשאני גם מטפלת, וגם מסדרת, וגם מלבישה, וגם מעצבת, נכנסתי בעצם עם כל הידע הזה, וההבנה שלי לגבי הבית, גם לגבי הבלגן והסדר, גם לגבי האסתטיקה והעיצוב, וגם לגבי הדינמיקות המשפחתיות וכל הדבר הרגשי הזה שקורה בתוך בית, שאי אפשר להפריד את זה. בית זה לא רק דבר פרקטי וטכני ודומם, בית זה דבר חי. מפה לשם, קורונה, התחלתי לעשות הרצאות על סידור הבית בזום, ואז קיבלתי הצעה לכתוב סדרה של כתבות על סידור הבית, שקראתי להם איך לתת לבית אהבה ולקבל אהבה בחזרה. ומתוך הכתבות האלה, בעצם נולד הספר. עכשיו זה הרגע להשיק את הפינה שלנו שיקראו לה מחפשים את אבשלום. מי זה אבשלום? ובכן, אז אתם כבר יודעים שבעצם כל הדבר הזה נולד מכתבות, מסדרה של כתבות. ולכתבות, כמו שאתם יודעים, כתבות באונליין, יש טוקבקים. אני זוכרת גם איזה פוסט שפרסמתי פעם על איזה טוקבק מגעיל שמישהו כתב לי, וכמה, איזה דרמה וכאבי לב, וכמה כסף הוצאתי אצל הפסיכולוגית שלי כדי לדבר על על הטוקבקיסטים הבעייתיים. אבל אני רוצה לספר לכם פה, אנחנו בקטע אופטימי, נכון? אז לא כל הטוקבקיסטים הם בעייתיים, לא כולם באים לעשות רע על הנשמה. היה טוקבקיסט אחד שקוראים לו אבשלום, שבסוף כל אחת מהכתבות שלי פשוט כתב שתי מילים, מחכה לספר, או מתי הספר, או פעם אחת הוא כותב, תארזי לי את זה בספר. אבשלום. עכשיו, בהתחלה היה בזה משהו פשוט חמוד, כאילו להגיד לחברות שלי, ראיתם מה אבשלום אחד כתב לי בטוקפקים, וככה לצחקק ולהתרגש מזה כזה כמו ילדה קטנה, שמישהו אומר לה משהו ממש מתוק במיוחד. אבל יום אחד התעוררתי בבוקר, ואמרתי לעצמי שאם יש איזה אבשלום אחד שלא מכיר אותי, ומרגיש שהוא צריך ספר, ורוצה שאני ארוז לו את זה בספר, אני פשוט הולכת לעשות מזה ספר. ולמה אני מספרת לכם את זה עכשיו? אני מספרת לכם כי הספר שלי כבר בן שנה, אבל עוד לא פגשתי את אבשלום. ואני חושבת שהוא מסתובב, הוא כנראה מסתובב פה איפשהו במדינה שלנו הקטנה, והוא לא יודע שכתבתי לו ספר. אז אני באופן חגיגי משיקה פה את הפינה, מחפשים את אבשלום, ומזמינה אתכם, אם אתם מכירים איזה אבשלום, לבדוק איתו את הנושא הזה. ואם כן, אני מחפשת לידים, כמו צופית גרנט קטנה שמחפשת לה את אבשלום האבוד. אני חייבת לפגוש את הבן אדם הזה, הוא פשוט חייב שיהיה לו את הספר, אתם מבינים? זהו, צאו לדרך.
ועכשיו לפינתנו ביקור בית. בפינה הזו אני אארח בכל פעם מישהו או מישהי לשאלון מהיר על החיים ועל הבית. הביקור שלנו היום יהיה בבית של גילי יובל. גילי היא יועצת תוכן וסטורי טלינג, מחברת הספרים הפעם עם הקובץ בבית שני, העוסקים בעולם העבודה החדש. אז גילי, היי.
היי.
אז אני רוצה שאנחנו נתחיל את השאלון שלנו במשהו שהוא הכי טכני. אני רוצה שתגידי, בת כמה את? איפה הבית? ומי גר בבית?
אני נושקת ל-40, אני גרה בלונדון בשכונת בלפייס פארק, וגרים בבית אני, בן זוגי גדי, והבנות שלנו גאיה וליה, והכלב שוקו.
בנות כמה גאיה וליה?
ליה בת 3 וגאיה בת 6, ושוקו בן 13.
וואו, נער, בר מצווש.
כן.
מגניב. טוב, אז יאללה מתחילות. גילי, איפה את על ציר סדרן מבולגן?
אני חושבת שאני נמצאת בדיוק באמצע. אני לא אדם מבולגן, אבל אני גם לא הבן אדם הכי מסודר שיש. אז באזור ה-60% מסודרת, נקרא לזה ככה.
אוקיי. ואם את יכולה להגיד אפילו שזה דבר מורכב, בפשטות, מה זה בית בשבילך?
בית זה מקום שאני מרגישה בו נוח, הייתי אומרת, ומקום שבו יש מקום לבלגן שלי, שאני יכולה להרגיש בנוח קצת להשאיר דברים לא מסודרים.
אנחנו והבית נמצאים במערכת יחסים. תני לי כותרת, איזה מערכת יחסים יש לך עם הבית?
אהבה והוקרה. אני מאוד אוהבת את הבית שלי, מאוד.
מהי הפינה האהובה עלייך בבית?
אני חושבת שהספה בסלון, ברגע שאני יושבת אליו, אני מסתכלת על הבית שלנו, זאת אומרת על הפינת אוכל, מטבח וסלון.
כן, זה מין נקודת תצפית כזאת?
נקודת תצפית שאני שמחה לראות את מה שאני רואה שם.
ואיזה פינה בבית תאונת שיפור או מעיקה עלייך?
החדר המשחקים של הילדות, אני חושבת, לא כי הוא מבולגן, אלא כי הוא לא מנוצל כמו שצריך. תמיד אני מרגישה שאפשר לעשות שם עוד, שהוא לא מספיק מעוצב, לא מספיק משחקי, שהוא קצת מחסני כזה. הייתי שמחה לתת שם איזה טאץ'.
מה הדבר הראשון שאת עושה כשאת נכנסת הביתה?
אז פה אני אצטט את עצמי, את השיר שלי מתוך הפעם עם הקובץ, שהולך ככה, אולי זה מופרך, אולי זה נשמע הזיה, אבל יום העבודה נגמר רשמית רק ברגע ששחררת חזייה.
וואלה.
כן.
אז זה הדבר הראשון שאת עושה כשאת באה הביתה?
האמת, בינינו, יום העבודה שלי נגמר ממש מאוחר, וזה לא הדבר הראשון שאני עושה, אבל כן הדבר הראשון שאני עושה כשאני מגיעה הביתה, זה אני סוג של מתפשטת. אני מורידה את התיק שלי, את המייל שלי, ובמקום הראשון שאני רואה, אני פשוט משאירה אותם שם.
הבנתי, כאילו מחליפה מוד, עוברת לקצר אחר.
כן.
משהו שמוציא אותך מהדעת, או שאת מאירה עליו לאנשים שחיים איתך, כמובן
שהם משאירים כלים על השולחן, או כלים בכיור, זה דבר שאני לא יכולה לסבול. אין אצלי כלים בכיור, ואז אם יש, זה מוציא אותי מדעתי.
משהו שמאירים לך עליו?
שאני מפזרת את הדברים שלי ברחבי הבית.
זה מדהים, כי זה כאילו, זה כמעט בסתירה פה.
נכון, נכון, זה מעצבן לי שאחרים עושים, אבל אני עושה את זה גם בעצמי.
כן, אבל אצל אחרים זה מעצבן, ואצלנו זה מותר, כאילו, דה, ברור. יש לך בבית חפץ שהוא חפץ סנטימנטלי?
כן, האמת היא שאני, הספרים שלי, הספרים שכתבתי הבאים עם הקובץ, אני מתייחסת אליהם בחרדת קודש, ונוסף על זה, אין לי הרבה יצירות אמנות בבית, אבל יש כמה, יש עבודה אחת ספציפית של ליאור גריידי, עבודה של כנרת רקומה, והיא מאוד סנטימנטלית עבורי, היא מאוד מאוד יפה, אני אוהבת להסתכל עליה, ואני ממש, יש לי את המערכת יחסים.
נשמע מסקרן נורא, ובא לי שתצלמי אחר כך ותסלחי לי, נצא לראות את זה. עבודת בית אהובה?
עבודת בית אהובה? אני אוהבת לבשל, זה נחשב עבודת בית?
ממש נחשב.
אז כן, בעיקר לאפות, נגיד את זה ככה.
לא ידעתי את זה עלייך ממי. ומהי עבודת הבית השנואה עלייך, אם יש כזו?
אני גרועה בספונג'ה, ובהתאם לכך אני שונאת את זה, כי אני גרועה בזה. אני פשוט לא יודעת איך שוטפים רצפה.
האמת היא שגם אני לא. ממש לא יודעת, אין לי מושג.
אז את מבינה אותי.
מבינה אותך לגמרי. ואחרון, חביב חביב, כשבאים אליי אורחים, אני.
אני מסדרת, מנקה ומייפה את הבית שלי. ואני אגיד יותר מזה, אנחנו עושים הרבה Airbnb על הבית, מה שאומר שאנשים באים להתארח אצלנו הרבה, וזה אחד הדברים הכי טובים לשימור, לשימור הבית.
כן, כי זה כזה, כל הזמן יש מוטיבציה, כל הזמן יש סיבה והסבר והצדקה.
כל הזמן דואגים לסדר את הבית, להוציא דברים שכבר לא צריך, לחסוך, לא לאגור, לטפל, לצבוע, לחדש, זה דבר ממש ממש טוב לבית, אני חושבת.
וואו, כאילו, תעשו Airbnb על הבית שלכם, חבר'ה.
לגמרי.
כאילו דרך, כמו מישהו שנכנס בפעם הראשונה ורואה את הבית הזה, מה הוא יחשוב על הבית, מה הוא יגיד עליו, מה הוא יחשוב עליכם דרך הדבר הזה.
נכון, אבל באמת לחזור מחופשה, אחרי שהזכרת את הבית ל-Airbnb, לחזור על הבית שהוא כבר מסודר ונקי, זה נורא נורא כיף, כי הוא שלך, אבל הוא עוד לא לגמרי שלך, הוא עדיין כזה מסודר וכל זה, ואז לאט לאט מתחילות הכביסות והדברים, כן. ואתם חוזרים למקום, וחוויה טובה לבית.
טוב, תודה רבה, תודה רבה, זה היה פה שיחת כפר סבא לונדון, מרגש מאוד, תודה לך.
יופי.
שיהיה לך יום מהמם.
אני רוצה לסיים בשיר, שקוראים לו שיר העייפות, שכתבה אותו חיה לוי. אבל גם על הסתם, על הלא כלום, על האוכל המבושל בעצלתיים, על הניקיון שנדחה, על העייפות ועל הוויתור. על כל דבר טוב צריך לכתוב שיר. שיר העייפות. הבית מחכה ואני מבטרת עליו. בית, זה לא ילך בינינו. אני לא חרוצה ואתה לא נקי. ועכשיו, ממש בתנופה הזאת, אשקה את העציצים. אני מתה על השיר הזה כי אני מרגישה שמשהו בו אומר לנו על זה שלפעמים דווקא כשאנחנו מרפים, דווקא מתוך המקום הזה שבו אנחנו לא חייבים לסדר את הבית, אני לא חייבת עכשיו דחוף, אני פשוט מניחה לזה. דווקא מתוך המקום הזה מתעורר איזה רצון פנימי, איזה דחף פנימי לעשות משהו. אז אני מזמינה אתכם להניח ולראות מה יקרה. וגם אם לא יקרה כלום, זה גם סבבה. זוכרים? בית טוב דיו. אז יאללה, תודה שהייתם איתי, תשלחו את זה אם אתם חושבים שזה יכול לשמח מישהו את הפרק הזה, ונתראה בפרק הבא.